תמיד שואלים אותי, מדוע הרבנים עוסקים בפוליטיקה? ואני תמיד רגיל לענות, אז במה הם יעסקו? בוודאי שצריכה להיות מדינת הלכה, הרי זה פשוט. הרי ההלכה מחייבת אותנו, צריך מדינת הלכה. רק דבר אחד שלא, הם לא שמים לב לעובדה מאוד מעניינת, שכשתהיה מדינת הלכה זה יהיה דומה ב-99% למה שיש היום.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את הרב אורי שרקי. הרב שרקי הינו יושב ראש ארגון ברית עולם, רב קהילת בית יהודה על שם הניטור, ומרצה בכיר במכון מאיר. היום שוחחנו על המפגש המרתק שבין הפילוסופיה המערבית ותורת ישראל, האם הן משיקות, סותרות זו לזו, והאם עלינו להתחיל לפחד מכינונה של מדינת הלכה. האזנה נעימה.
שלום הרב שרקי.
שלום וברכה.
אז ברעיון הזה רציתי שנדבר קצת על היחס בין יהדות לבין מודרנה. בעצם העולם שלנו עבר מהפכה מאוד גדולה, נקרא לזה 200 שנים האחרונות, מהפכה שהביאה גם שוויון מאוד גדול בין בני אדם, גם תפוצה מאוד גדולה של השכלה ודעת להרבה אנשים. בעולם היהודי אנחנו מכירים את זה בתור תנועת ההשכלה, בעולם הכללי זה נקרא תנועת הנאורות. ואפשר לומר שבבית המדרש פנימה יש יחס קצת חשדני או קצת מזלזל כלפי מי שיכניס לתוך בית המדרש פנימה ספרים שהם ספרים שקשורים לתרבות כללית או להשכלה כללית. ואילו הרב, כל אחד שפגש אותו מכיר את זה שיש לרב תשובות לגבי עולם כללי, תשובות לגבי פילוסופיה, תשובות לגבי נושאים נוספים שמעסיקים את הציבור. מדוע הרב עוסק בתחומים האלה?
תמיינים על צמצום האופקים הבולט מתוך השאלה. הרי מה שאתה אומר שבית המדרש נרתע מהמפגש עם התרבות הכללית, ההשכלה הכללית וכדומה, זה נכון לגבי יהדות מזרח אירופה, במובן המצומצם מאוד של המילה, וענפיה היום בבית המדרש הארץ ישראלי. אבל מעולם זה לא היה כך בבתי המדרש, אפילו הצדיקים ביותר והאורתודוקסים ביותר של מערב אירופה, וגם לא במרחב הספרדי, שתמיד היה בא במגע עם התרבות הכללית, כך שאינני יודע על מה תסך. אלא מה, יכול להיות שהיום אנחנו מדברים על מה שנותן את הטון, או שיותר נשמע בתוך הציבוריות הישיבתית, ושם אנחנו רואים תולדות של הרתיעה שהייתה בליטה מפני ההשכלה, ושגם אפשר להבין שבאותם הימים הדבר הזה היה מאוד משמעותי, אז באמת ההשכלה זה היה הפתח של ההתבוללות. היום אנחנו כבר בעולם אחר, אנחנו בעולם שבו חזרנו הביתה, שבו הכבישים הם הכבישים שלנו, האוניברסיטאות הן האוניברסיטאות שלנו, וגם עולם התורה הוא עולם התורה שלנו, כבר אין לנו מה להתיירא. אלא להפך, אנחנו הגענו למצב שבו אנחנו המקרינים מכוח תורתנו הפנימית, גם אל מרחבי התרבות וההשכלה, אז כך שאני לא מבין בכלל מה מדובר.
אז בכל זאת, איך זה שאנחנו לא רואים יותר, נקרא לזה, היכרות עם העולם הכללי, היכרות עם פילוסופיה בתוך בית המדרש פנימה? איך זה שיש גישה כזאת קצת מתנסית, מי שיתפס עם איזשהו ספר כלשהו, ובמקום ללמוד תורה?
יתפס, זה ביטוי ששייך לעולם שאני חושב שחלף. אולי אתה תוכל למצוא כמה שרידים של כמה בתי מדרש בציבור החרדי גישה כזאת. אני לא ראיתי להתאפס עם משהו מהווה בעיה. בהחלט יש חוסר ביטחון עצמי. כשאדם חסר ביטחון עצמי, אז הוא מתיירא מן החוץ. החוץ הופך להיות מאיים. ואז נוצרת תופעה מאוד מעניינת. תופעה של יצירת שפה פנימית, שיח פנימי לבית המדרש, שנותן איזה מין אשליה של עומק, אבל מצד שני מתיירא יותר ויותר מהמגע עם החוץ, בגלל שכיוון שזו שפה פנימית, זאת שפה שאינה מתמודדת עם החוץ, עם השפה של החוץ. ואז האדם שמלא בתכנים אפילו רוחניים שהוא קיבל בבית המדרש, הוא איננו יודע, או נגיד באיזשהו מקום, יודע שכיוון שהוא איננו מכיר את השפה החיצונית, הוא חושש שמה ברגע שהוא ייפתח אל העולם החיצוני, הוא ייפול. והייתי מחבר את זה לנקודה נוספת. מורי ורבי, הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, התנגד למושג מחשבת ישראל, והציע במקום זה לימודי אמונה. לדבר הזה יש בהחלט יתרון, והדבר הזה יש לו גם תולדה נלווית מזיקה, ואני אסביר למה הכוונה. כשאתה מדבר על מחשבת ישראל, אתה עושה כאילו שהיהדות היא סוג של פילוסופיה. והרי היהדות איננה פילוסופיה, היא המשך דבר השם בפי הנביאים, בפי משה, בפי הצדיקים של כל הדורות. ברור שיש הבדל בין משהו שהוא דבר השם לבין פילוסופיה. ולכן הביטוי מחשבת ישראל בהחלט מטעה, וטוב עשה רבנו שהוא ביטל אותו. מצד שני, האלטרנטיבה, הביטוי לאמונה, זה גרם את המחשבה המוטעת לפעמים בבית המדרש, שלא צריך לחשוב. וללמוד אמונה זה לסכם שיעורים שניתנים על ידי אנשים אחרים, וחס וחלילה לא לבטא מחשבה. וזה בדיוק ההפך ממה שלמדנו בבית המדרש של מורנו הרב ציודה בעצמו. ולכן אני מעדיף היום את הביטוי שהשתמש בו הרב פנחס לינטופ, שהיה חברותה של הרב קוק בקבלה. והוא קרא לזה חוכמת האמונה. חוכמת האמונה זאת אמונה, זה לא מחשבת ישראל. מצד שני, זה דורש מן האדם שותפות אינטלקטואלית, דורש ממנו חוכמה.
ובכל זאת, מה היחס הראוי, נקרא לזה, בין לימוד של דברים שלא קשורים לתורה לבין דברים שקשורים לתורה? הרי ברור שכל אחד לומד את המקצוע שלו ומשקיע בזה הרבה מאוד שעות והרבה מאוד מתוך היום. אבל בלימודים, נקרא לזה, הבית ספריים, התיכוניים, הישיבתיים של אחר כך, אנחנו רואים שאין במקומות הדתיים או בישיבות הרבה מאוד לימודי חול שהם עוסקים במחשבת האומות. אני אגיד לזה סתם דוגמה קטנה. אני מלמד כלכלה בישיבת הסדר או ישיבה גבוהה, וכמות הפעמים שסיפרתי את זה ונתקלתי בהרמות גבה הייתה רבה מאוד. כמעט 100% מהאנשים הדוסים שסיפרתי להם את זה, הם ככה הרימו גבה והשתוממו, מה פתאום מבטלים תורה עבור כלכלה או עבור פילוסופיה פוליטית.
תראה, איך אמר פעם פרנץ רוזנצוויג, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. כלומר, אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא ברא את הישיבה, ומסביב לישיבה את העולם כדי לקיים את הישיבה. האמת היא בדיוק ההפך, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכדי לתת משמעות לעולם, הוא גם ברא את הישיבה. כך שריבונו של עולם מתגלה בשני צינורות, צינור התורה וצינור החוכמה, אני לא מחדש בזה, כבר חז"ל אמרו את זה. חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים לא תאמין, ואי אפשר לאדם לדעת את השם באמת אם הוא לא מכיר את שני האופנים של ההתגלות, של התורה ושל החוכמה. ברור שהוא צריך לא להתבלבל, לדעת שתורה זה תורה וחוכמה זה חוכמה, ולדעת מה העיקר ומה התפל. ברגע שאדם יודע מה העיקר ומה התפל, אז הוא חייב להתעסק גם בעיקר וגם בתפל. כי הוא מתעלם מן התפל, מן הכלים המקבלים את אור התורה, אז התורה הזאת היא תורה הכרה שאיננה יכולה למלא את העולם במשמעות.
ומה לדעתך יכול להיות כזאת באמת, מה הנזקים שיכולים להיות להתעלמות מהתפל, להתעלמות מהחוכמה?
פשוט זה נסיגה מן התפקיד שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו. כלומר, אתה יודע, יש גמרא במסכת עבודה זרה, שהגויים יסבירו בדין של ההיסטוריה באחרית הימים, שהם עשו הרבה דברים ציוויליזציוניים, בנו מרחצאות, כבישים וכדומה. כל זה עשו בשביל ישראל שיעסקו בתורה. והדבר הזה הוא אמיתי. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא אומר להם אתם אומרים שטויות, אלא לא התכוונתם לזה. אבל כשלעצמו זה דבר נכון. כדי שלתורה של הקדוש ברוך הוא תהיה משמעות, צריך שיהיה כלי קיבול. הכלי קיבול הזה זה הציוויליזציה. הציוויליזציה האנושית היא בדיוק כמו נשמה, כמו גוף לנשמה. כלומר, התורה כנשמה, החוכמה כגוף, וגוף בלא נשמה הוא נשמה בלא גוף. אני לא חושב שאפשר לעשות מזה הרבה.
אז שהגויים יעסקו בכל הדברים האלה, למה שאנחנו נעסוק?
בוודאי, גם אנחנו קצת גויים. זאת אומרת, אנחנו גם בני ישראל, ואנחנו גם שייכים אל האדם באשר הוא אדם, וזאת אחת המשימות המיוחדות של תורת ארץ ישראל. להשיב את ממד האדם שבתוכנו, הרב קוק מדבר על זה הרבה, שממד החול נדחה במהלך הגלות, בצדק, כי החול היה החול של האומות, וההתקרבות אל החול, זה היה השכה מתפקידנו העיקרי שהוא התורה, ולא עוד, אלא שזאת הייתה, זאת אומרת, פתח היציאה אל ההתבוללות. ברור שהטוב עשו רבותינו בזמן הגלות, שצמצמו את האופקים. כמו שכתוב בספר אורות, שמתי זה טוב להתעסק בחוכמות, כשהמצב שלנו הוא מצב שלם. כשהמצב שלנו הוא של גלות, גלתה שכינה וכדומה, אנחנו מצמצמים בצדק. ומאוד מעניין לראות איך שהרב קוק, אם אנחנו מדברים עליו, שינה עמדה באורות לעומת מה שהוא סבר בצעירותו. בספר עניה, הרב קוק כותב שבצעירותו, שבזמן שישראל יהיו באדמתם ונטועים בארצם, לא נזדקק לחוכמות האומות. בעוד שבזמן הגלות אנחנו כן מזדקקים לחוכמת האומות. העמדה הזאת היא נאמרה בשעה שהרב קוק עדיין היה מעין חרדי, והוא הפך את דעתו בספר אורות, כשהוא אומר בדיוק את ההפך הגמור, שבזמן הגלות צריך לצמצם את האופקים, ובזמן שיבתנו לציון להרחיב את האופקים.
בכל זאת, כשאנחנו חוזרים למפגש עם המודרנה, לפחות באירופה, אנחנו נתקלים בעצם, נקרא לזה, שתי גישות עיקריות. גישה אחת היא בכלל ללכת מהעולם היהודי ולהתבולל החוצה, להיפגש עם כל המודרנה ומה שיש לה להציע לנו, והמחשבה הכללית. והגישות הפנים יהודיות מתחלקות בעצם לשתיים. הגישה הרפורמית שאומרת, בוא ניישב בין המחשבה הכללית לבין היהדות, בוא נפרש את היהדות בכלים מחשבתיים, רציונליים, ומה שעדיין רלוונטי ניקח, מה שלא רלוונטי נשליך לאחר גוונו. וגישה חרדית שאומרת, בוא נצמצם בכותלי, נקרא לזה בית המדרש, וכל מי שנתפס עם אותו ספר, אנחנו נוקיע אותו מבית המדרש, וככה הרווחנו הרבה מאוד מהגדולים.
אתה מבקש ממני לבחור בין חרדיות לרפורמה, זה ממש נחמד, אולי נחפש את התורה.
אולי באמת.
כן, זאת אומרת, החרדיות והרפורמה הן תגובות, הייתי אומר, צפויות לתהליכים של התחדשות. הבעיה היא ששתי התגובות, גם החרדית וגם הרפורמית, הן רדוקציוניסטיות, כלומר, הן סך הכל חלקיות, הן אינן רואות את התמונה בשלמותה. הרפורמה לקחה כנתון שערכי התרבות המערבית על כל החבילה, הם הקובעים את התקפות של התכנים של היהדות. הדבר הזה גרם לתגובת נגד בחוגי הקודש של הצמצמות. אבל ההצמצמות הזאת צריך לדעת שיש לה גם מחיר. המחיר הוא שבסוף זה עשוי להעלות באופן פרדוקסלי את הרפורמים. כלומר, אם אתה לא מרים את הכפפה של ההתמודדות עם התכנים של החוכמה הכללית, ויש מישהו אחר שכן מציע את זה, אז הוא זה שיתפוס את הבמה. כך שאי אפשר לומר, אני את נפשי הצלתי, כשדווקא על ידי הצלת הנפש הפרטית שלי, אני גרמתי לאובדן נפשות רבות.
למה אתה מתכוון? כלומר, איך אתה רואה את זה בא לידי ביטוי?
אני רואה את זה בא לידי ביטוי, למשל, בתהליך פוליטי שהייתי שותה, שאני חזיתי בו, והוא ההתנתקות, תהליך ההתנתקות. צריך להבין מאיפה זה בא. כן? ההתנתקות יש לה הרבה מאוד שורשים, הייתי אומר תרבותיים, עמוקים, אפשר גם להביא ראיות למה שאני אומר. זה שבאיזשהו מקום הציבור הישראלי רצה להעמיד בפינה, לא להקיא לגמרי, אבל להעמיד בפינה את בית המדרש של התורה הגואלת. אתם המתנחלים, אתם עמדתם לתפוס עמדת הנהגה בציבוריות הישראלית, אנחנו לא מעוניינים בזה. ונשאלת השאלה, מדוע? הרי הציבור המתנחלי היה בהתחלה מאוד פופולרי, קרה משהו. פשוט מאוד. הייתי אומר שההתנתקות בעומק העומקים שלה היא ביטוי של אהבה נכזבת. ציפינו מכם לקדש את החול, ואתם לא מעוניינים בזה. אז החול מקיא את הקודש.
מתי היה פופולרי הציבור המתנחלי? לי נראה, שוב, אני
אדם צעיר. הציבור המתנחלי העלה את הליכוד ואת מנחם בגין לשלטון. יהיו הרבה אלוני מורה. הייתה חשיבה מעין משיחית, דווקא בגאולה כהן שנפטרה לפני מספר ימים, האישה היקרה הזאת, היא הייתה הביטוי לשותפות המלאה של המהלך הציוני הכללי החילוני, עם המשיחיות, במובן החיובי של המילה, הקוקיסטית, והדבר הזה היום הופך להיות דינוזאור. והשאלה היא, למה? בגלל שכאשר מישהו לא ממלא את התפקיד שלו, הזירה לא נשארת ריקה וחסרת פעילות, היא פועלת.
מאיזה ציפייה לפי דעתך הייתה מהציבור המתנחלי? ציפייה
שמה? להביא בשורה חדשה מבחינה תרבותית, דתית, רוחנית, ערכית, ציונית, כל מה שאתה רוצה. הייתה ציפייה אמיתית של הדבר הזה, היטיב לבטא את זה הסופר חיים באר, שהביע את אכזבתו מתלמידי הרב קוק, כשהוא ראה שבעצם הם לא באו עם בשורה חדשה.
מה הוא אמר?
הוא אמר שפעם הוא היה מאוד מחובר לציבור הזה, לרבנים וכו', והיום הוא כבר לא. זה בתמצית, כן.
כן. דווקא אני מכיר...
אני מניח שגם אתה ושומעי לקחך בפודקאסטים יודעים מי זה חיים באר ומה הוא אומר. אני לא מדבר אל אנשים חסרי השכלה.
אז אני דווקא מכיר גישה אחרת ששמעתי בשיעור של הרב בפי עמוס עוז, שהוא מתאר את הזעזוע שלו מהעלייה לסבסטיה.
על הגבעות של השומרון. כן, תנאה, תן לי.
היינו חבר'ה בוגרי צבא ומלאי גאווה חלוצית, אנשים, סליחה. והסמל של המעמד שלנו היה הדובון הצבאי. הדתיים מבחינתנו הם אנשים משונים שגרים בשכונות משלהם, לובשים בגדים שחורים ולא משרתים בצבא. ואז קמה תנועת גוש אמונים, וראיתי את הדתיים עולים על הגבעות של השומרון עם הדובון שלי, והרגשתי שגנבו לי את המדינה.
אכן כן, ברור שבתהליך יש סינרגיה בין חלקים שונים של החברה הישראלית, ויהיו אנשים שירגישו שברגע שיש התקדמות למשהו, אז הם נשארים מאחור, הם מהווים כוחות של מעצור להתפתחויות האלה, ויחד עם זה גם, איך היה אומר הרב צבי יהודה קוק, העם איתנו. כן, וזה היה עד הסכם קמפ דייוויד, אז הוא אמר, העם לא איתנו. כלומר, זה הייתי אומר, תחושות שעברו בתוך הנפשות של אהדה או היא אהדה. האהדה נבעה, אני חושב, מתחושה של הרלוונטיות של היהדות לאתגרים של המודרנה, בין היתר, אגב, של ההתיישבות בשומרון, שזה גם כן היה אתגר באותם הימים.
הדיבור הזה בכל זאת הוא קצת מופשט, כלומר, שיש איזושהי אהבה נחזבת או ציפייה מהציבור ה... התיישבותי, לתת איזושהי בשורה, איזושהי תורה חדשה. בכל זאת, זה דברים שקצת באוויר. איך אפשר להוריד אותם לקרקע ולנסות להבין מה מצפים, איזה תורה חדשה, איפה רואים את זה שיש תורה חדשה ומקבלים אותה. יש איזה מקומות שבהם אתה רואה איזושהי התממשות של אותה תורה חדשה או בתי מדרש שיש בהם תורה חדשה, שפשוט נלך ונכיר את אותה תורה חדשה.
בוודאי, זה קיים. אני חושב שאפילו... במקומות היום שמייצגים את אותה סגירות, אם נוכל לציין אותה, יש פנייה אל הציבור הסטודנטיאלי מתוך מחשבה שהם מהווים ראש החץ של של החברה. אני הייתי אומר, גם אני בקוטני בכל זאת הקמתי את מרכז שלום יוחאי על שם בני השם יקום דמו, ושם אנחנו מתכננים בימים אלה ממש הקמתו של בית ספר לחוכמת האמונה, שיעביר תכנים שיכשירו הנהגה מחודשת של החברה הישראלית.
אחד האמירות ששמעתי בעבר ממך הייתה לגבי תחום של התמודדות עם הטרור. בעצם שלא כמו רב רגיל שמדבר על לקרוא פתאום הקטורת, או אומר בוא נתפלל על סוף הטרור, או כמו הביטוי הידוע השם יקום דמו. אתה דיברת על זה שכשיש מתקפת סכינים בירושלים, הדבר הכי נכון הוא ללמוד קונג פו או טייקוונדו, אני כבר לא זוכר מה.
קרב מגע.
קרב מגע.
הדבר הזה, אגב, היה נפלא, זה עשה איזה בז אדיר. 60,000 צופים היו לסרטון הקצר שבו אמרתי את הדברים הפשוטים, אגב, שאינני, יכול להיות שהם נגעו בעצב רגיש. אני אמרתי דבר פשוט. האמירה שפעולה רוחנית לבדה היא זו שיכולה לפעול כדי לעצור מצב קשה, זאת היא אמירה מנותקת מהמציאות, אפילו הייתי אומר מסוכנת. ואנחנו ראינו גם בשואה דוגמאות לדבר הזה. ברור שאם אדם בא לפניך עם אקדח, אתה צריך שיהיה לך גם כן אקדח להשיב לו, או אפילו להקדים אותו. אני חושב שהדברים האלה כל כך פשוטים, שאני מתפלא אפילו על... על עוצמת הרגשות שזה עורר. אני הייתי אומר לך שאני פגשתי בציבור החרדי הרבה מאוד אנשים שאמרו, כמה שאתה צודק, כמה שאנחנו לא יכולים לדבר מול ההנהגה, אבל באמת אתה צודק. זה דבר מובן, הוא פשוט מאליו, מה זאת אומרת. מי שנותן לך מכה, אתה מכה בו. זה דברים כל כך פשוטים.
כן. אתה חושב אולי שיש איזשהו דת שאנחנו נפגשנו איתה לאורך ההיסטוריה שהשפיע עלינו בכיוון הזה של העיקר זה הכוונה ופחות מעשים?
אני חושב משהו שאמר פעם הרב יהודה אשכנזי, מורי ורבי, זכרונו לברכה, הוא אמר שהציבור בישראל מחולק הרי לדתיים וחילונים. החילונים מושפעים מן התרבות המערבית, ודתיים מן הדת המערבית.
ובתרגום לעברית, למי שלא מכיר את המושגים של הרב?
אתה לא יודע מה זה דת מערבית?
דת שמרכזה ברומא, או יותר נכון בוותיקן.
הנצרות לימדה העולם הפוליטי הוא בעצם שייך לשטן. תנו לאלוהים את אשר לאלוהים ולקיסר את אשר לקיסר. הקיסר צריך לנהל את ענייני המדינה, ואת אלוהים זה לא מעניין. בסופו של דבר יש פה הפקרה של העולם הפוליטי בידי הרשעים. ואילו היהדות היא מצטיינת לעומת הנצרות בזה שיש לה תוכנית פעולה ממשית כדי לתקן את החברה ואת העולם.
כלומר, לנצרות יש שיאוש מהעולם ומהחברה?
במידה, כן. הרב הוא קרא לזה חצי יאוש. אני לא התייאשו מן הנשמה, התייאשו מן הגוף. אבל הבודיזם, למשל, הוא הרבה יותר מיואש במהותו. כן.
בעצם, אם אני מבין אותך נכון, אז בעצם אנחנו רואים שיש חלקים גדולים בציבור הישראלי, נקרא להם אולי אפילו הציבור החרדי, או הציבור ככה, זה שיותר יושב בבתי המדרש, שהוא גם מושפע מהנצרות בעצם, בזה שהוא אומר, בוא נעזוב את ענייני החול.
גם הציבור החילוני הוא כזה, כי כיוון שציור הדת שהוא רואה לפניו הוא הציור שמושפע באמת מהנצרות, אז הוא באמת כך שופט את היהדות. למשל, אני זוכר, פעם עיתונה בגלי צהל, שואל את אחד מראשי המתנחלים, אומר, אחד הרבנים מראשי המתנחלים, תגיד לי, מה הקשר בין אלוהים לשאלות טריטוריאליות? כן? כלומר, מה מונח מאחורי האמירה השטחית הזאת? שבעצם הטריטוריה זה לא הקדוש ברוך הוא ברא, וזה לא מעניין אותו. אז מי ברא את הטריטוריה? השטן אולי.
אז מה בעצם תפקידם של הרבנים בסוגיות פוליטיות? עד כמה עמוקה צריכה את המעורבות שלהם? האם כמו בדגם של יהדות התורה, או בדגם שואלים... כמו של יש לפיד נגיד?
תראה, תמיד שואלים אותי, מדוע הרבנים עוסקים בפוליטיקה? ואני תמיד רגיל לענות, אז במה הם יעסקו? כי הרי התורה היא מלכתחילה משנה פוליטית. כלומר, התורה מציגה תוכנית מדינית של עם ישראל בארצו, ואחר כך גם בהפקף יותר רחב, בתור תוכנית לייצוא לאומות העולם. כן, הרי לא במקרה הקדוש ברוך הוא בחר באברהם כדי שהוא יהיה לגוי גדול ולא לדת גדולה. כלומר, החידוש של היהדות דווקא זה החידוש של הקדושה הפוליטית. ולכן הרבנים צריכים לעסוק בפוליטיקה לא על מנת להציל את הקודש, או להשיג כמה תקציבים לישיבות, לאולפנות, או לאברכים, אלא הם צריכים לעסוק בפוליטיקה, בגלל שזה מהותה של היהדות לעסוק בפוליטיקה. השאלות הדתיות של הכשרות, של מה שיש לי בצלחת, הן חשובות, אבל הן משניות לעומת היסוד הפוליטי. דיויין בתורת משה, במה עוסקת תורת משה, מתחילתה ועד סופה. היא עוסקת ביצירת אומה, ביציאתה מעבדות לחירות, בקבלתה חוקה מדינית, והכנסתה לארץ ישראל תוך כדי לחימה.
שמעתי פעם מהרב אליהו זיני, אשר יושב בחיפה, שכל סיפור התנ"ך זה מלחמתם של הרבנים במלאכים, כלומר הנביאים, שמנסים להדריך ולחנך את המלאכים, ולהראות להם מה המוסר הנכון ומה התורה הנכונה.
יש גם תפקיד כזה, ברור שחלק מעבודתם, בעצם ממה שהתנ"ך מציג, הוא מציג לפנינו מכלול של דמויות, שכולן ביחד הן הביטוי לרצון השם. כלומר, גם הנביא, גם הכהן, גם המלך וגם השופט, כולם הם זרועות שונות של ההשגחה. ואם אפשר לומר שרק הנביא מייצג את דבר השם, באיזשהו מקום גם המלך מייצג את דבר השם. והאינטראקציה ביניהם היא הנושא של התנ"ך.
בעצם אתה מעלה בדברים שלך איזושהי תפיסה של היהדות, לא רק כדת בעצם שמנותקת מהעולם הזה או מהפוליטיקה, אלא סוג של לאום, סוג של יהדות כעם.
אגב, זה בדיוק הייתה הביקורת של הנצרות בראשיתה נגד היהדות.
איפה אתה רואה את הביקורת הזאת?
בדברי ישו. מה ישו אמר? הוא אמר לרבנים, אתם, השאיפה שלכם שיבוא בן דוד כדי לגאול אתכם מן העול של הרומאים. כן, אתם רוצים עצמאות מדינית. אותי זה לא מעניין. אני באתי לגאול את הנשמות. זה פחות או יותר התוכן שחוזר על עצמו לאורך כל הברית החדשה בדיאלוגים בין ישו לבין הרבנים. ואתה מבין שבדיוק הרבנים בגלל זה לא רצו אותו.
ומה בעצם התפיסה היהודית של מדינה? כלומר, איך מדינה כזאת יכולה בכלל להתקיים? יש עכשיו בדיוק סוגיה קונקרטית שעולה בציבור הדתי-לאומי לקראת הבחירות הבאות, של האם מותר למכור נשק ישראלי למדינות לא דמוקרטיות באפריקה, שיוביל לטבח עם או לרצח עם.
זאת שאלה.
אני רוצה לרגע לסיים להציג את הסוגיה. בעצם, מהצד הריאליסטי של הסיפור, יבוא הריאליסט, השמרן המדיני, ויגיד, תשמע, זה נותן לנו כוח בינלאומי, זה נותן אומות נוספות שתלויות במדינת ישראל, ואז אנחנו בעצם יש לנו כוח ונוכל לשרוד כאן עוד מאות ואלפי שנים. מהצד הפרוגרסיבי יותר ומהצד המוסרני של העניין יבואו אנשים ויגידו, לא, אסור לנו להיות שותפים ברצח עם, אנחנו חווינו בעצמנו רצח עם בשואה, ואסור שנהיה שותפים ברצח עם של עמים אחרים, גם אם זה יביא לנו עוד כוח.
הסוגיה הזאת איננה סוגיה תורנית ביסודה, למרות שיש להלכה מה לומר לגבי מכירת נשק לגויים וכדומה, אבל זאת שאלה מוסרית ערכית מלכתחילה, ושאלה פוליטית גם ביסודה. כלומר, השאלה האם להיות בעל עמדה, מה שאתה קורא מוסרנית או פרוגרסיבית, האם הדבר הזה הוא החלשה של הכוח הפוליטי, או אולי אדרבה, הוא הנותן עוצמה פוליטית לטווח ארוך, כאשר יש לחברה תחושה שהיא באה בשם ערכים מסוימים, השאלה הזאת איננה מוכרעת לכאן ולכאן. כלומר, לומר שאם אנחנו לא נמכור נשק למשמידי עם, אז אנחנו נחלש, הדבר הזה הוא לא ברור. יכול להיות גם אדרבה, אפשר להיות גם בעמדה של השוטר של העולם. השוטר האומר נו נו נו, ואז אנחנו גם כן תופסים איזושהי עמדה. אני לא בא להכריע הלכה למעשה מה צריך לעשות בנושא הזה, אבל ברור שהשאלה הזאת איננה נובעת מן ההתנגשות בין מדינה של הלכה לבין מדינה כוחנית, אלא היא שאלה אמיתית בכל, בכל עמדה שהיא. כלומר, גם אצל הגויים שאלות כאלה צריכות להישאל בלי קשר לנאמנות לתורה או לא.
ובכל זאת, מה העמדה של היהדות כלפי מדינה? אנחנו רואים מצד אחד עמדה שאומרת, כדאי שתהיה פה מדינת הלכה, ואיזשהו בדרך כלל אצל תיכוניסטים או אנשים צעירים, אבל גם אני חושב אצל סמוטריץ', אנחנו רואים את הדברים האלה שבעצם מדינת הלכה היא מדינה שמתנהלת על פי הלכה, שאסור נקרא לזה לנסוע בשבת, ועוד כל מיני כללים וחוקים, אולי אפילו תהיה אכיפה על איזה נעל אני נועל ראשון בבוקר. ומצד שני, יש כאלה שאומרים, אני לא רוצה שום קשר בין התורה לבין המדינה. איפה העמדה של הרב בתוך הסיפור הזה?
תראה, אני חושב שיש בירור מושגים שצריך לעשות. אני כתבתי מאמר בצרפתית אמנם, אבל אני חושב שאפילו תורגם לעברית, אני לא בטוח, בשם דחליל ההלכה. אנשים פשוט מדברים על מדינת הלכה ולא יודעים על מה הם מדברים, ולכן נוצרים כל מיני שדים וכל מיני דמיונות. בוודאי שצריכה להיות מדינת הלכה, הרי זה פשוט, הרי ההלכה מחייבת אותנו, צריך מדינת הלכה. רק דבר אחד שלא לא כולם מבינים, אולי בישר חסרון, עיסוק בסוגיות האלה ולימוד שטחי של המקורות, הם לא שמים לב לבודה מאוד מעניינת, שכשתהיה מדינת הלכה זה יהיה דומה ב-99% למה שיש היום.
אוקיי, תבהר, כי נראה לי שזה ל-99% מהמאזינים שלנו מוזר.
כן, אני אגיד לך למה.
ואני רוצה גם אסמכתאות, ככה שאנשים יוכלו, אני חושב שהכי כדאי בפודקאסט זה שאנשים יוכלו לסיים את הרעיון השטחי יחסית הזה, וללכת לספרים היותר עמוקים, לקרוא בהם ולהמשיך להעמיק בעוד שאלות ועוד תשובות, ככה שזה יהיה הזמנה ללימוד.
הבנתי. תראה, זה דבר פשוט ביותר, שקודם כל חוקי הכנסת, מה הבעיה בהם? שהם אינם חוקי התורה. מתי הם יכולים להפוך להיות חוקי התורה? ברגע שתהיה הכרה עקרונית בסמכותה של ההלכה, יכולים הרבנים, שזו סמכותה, להודיע על כל חוקי הכנסת כולם, חוץ מ2-3, שהם תקנת הקהל.
מה זה תקנת הקהל?
זאת אומרת, תקנת הקהל, אנחנו מתאימים, כלומר, יש כל מיני, למשל, דיני קדימה של הבסטות בשוק. אין הלכה בזה. ההלכה אומרת שהסוחרים ביניהם מחליטים על הדבר הזה. אפשר בעצם לומר שגם חוקי התעבורה, המיסוי, יש הרבה דברים שהשולחן ערוך לא פירט. וגם יש דברים שהשולחן ערוך פירט ואפשר לעשות נגד זה, זו תקנה. כלומר, יש תקנת הקהל, אנחנו מחליטים שלצורך יישוב העולם, אנחנו נותנים גושפנקה לכנסת לעשות כך וכך וכך, חוץ מדברים מהותיים ועקרוניים שאנחנו כאן נגיד סטופ. זה בדיוק כמו שבכל מדינה יש חוקה, שיכולה להגביל את החקיקה, או יכולה להיות מה שנקרא ועדת חוקה, דבר שלא קיים בארץ, אבל יש במדינות שיש ועדת חוקה עליונה, שבשם ערכים מסוימים יכולה לפסול חוקים של הפרלמנט. אבל הדבר הזה הוא במסורה, והיום באמת בגץ עושה את זה ביחד, גם כן במסורה, אולי יותר מדי, אבל עושה במסורה ביחס לחוקים מסוימים שנוגדים ערכי יסוד של הדמוקרטיה. אז באותה מידה אפשר להגיד חוק זה בסעיף פלוני נוגד את יסודות המדינה ההלכתית, ולכן אנחנו פוסלים אותו. אבל חוץ מזה, 99% מהחוקים יישארו במקומם, והייתי אומר יותר מזה. מה שאתה מדבר על אכיפה, הרי כל אחד יודע, מי שלמד הלכה כמו שצריך, יודע שההלכה אינה אוכפת את תביעותיה.
מה הפשט? פשוט מאוד. כי מה שהרב תיאר עד עכשיו, נשמע לי קצת כמו איראן. יש ועדת חוקה עליונה, של כל מיני אייתולות שבאות ופוסלות מועמדים לכנסת, וחוקים.
ממש לא. מה שהתורה אמרה, כן? מה שהתורה לא אמרה, לא. ועכשיו, התורה, דבר אחד מאוד ברור, היא אמרה לא לאכוף את חוקיה.
מה זאת אומרת? אנחנו מכירים את זה שהמקושש עצים במדבר נסכל?
כן, כן, ודאי. אז כל אחד יודע, מי שלמד הלכה, שאין שום אפשרות מעשית לסכול מחלל שבת.
אתה יכול לתאר לי את התהליך איך סוכלים מחלל שבת? מהרגע שאותו אחד הדליק אור בשבת ועד הרגע שהוא נסכל?
פשוט מאוד. הוא צריך שיהיו שני עדים קשרים שיגידו לו, ושהוא מודיע להם שהוא רוצה לחלל שבת, והם אומרים לו, אם אתה תעשה את זה, אנחנו ניקח אותך לבדים ויסכלו אותך על איסור זה וזה וזה. והוא צריך לומר, על מנת כן אני עושה. תראי לי את הרלוונטיות, הסבירות שדבר כזה יקרה. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, מישהו שלח לי...
מישהו שרוצה להיות משקל.
משהו מאוד יפה. אחד אומר, עומד בפני הבדין, ושואלים אותו, תגיד, אתה ידעת שזה חילול שבת? כן, ידעתי. ראית שיש שני עדים שהזהירו אותך? כן, ראיתי. ואתה יודע שאתה חייב סקילה על זה, ושאנחנו הולכים לסקול אותך? כן, ראיתי. ובכל זאת חילת? כן. משוגע פתור.
לא, בגלל שהוא משוגע, בגלל שהוא כל...
בסדר, בסדר. ההלכה היהודית, וצריך לשאול מדוע באמת היא עשתה את זה, אבל מדוע ההלכה מנעה מעצמה מלבצע את איומיה. אבל זאת עובדה. במדינת ההלכה יכול אדם לומר שהוא מקדם את ההומוסקסואליות, ואפילו פותח מועדון להטאבי, ולא יקרה כלום. ההלכה לא תמנע ממנו לעשות את זה.
כלומר, הוא יקבל רישוי עסק, הוא יקבל לא, את לא, כל
לא. מה שצריך. זהו, יהיה פה בעיה של הגושפנקה, למשל. התלמוד במסכת חולין אומר, שאחת משלושת הזכויות שעומדות לגויים, זה שהם לא כותבים כתובה לזכר.
מה זה זכויות שעומדות לגויים?
רגע, כן, הגמרא אומר, הרי יש 30 מצוות שניתנו לאומות העולם.
30?
30, כך כתוב במסכת חולין, והם אינם מקיימים אותם חוץ משלושה. ומה עם השלושה? שהם מכבדים את התורה, שאינם מוכרים בשר אדם במקולין, כלומר, יש קניבליזם, אבל לא ממוסד, ולא כותבים כתובה לזכר. זאת אומרת, יש הומוסקסואליות, אבל איננה ממוסדת. כלומר, במידה מסוימת, יותר חמור בעיני ההלכה, הענקת פטור, הקלות במשכנתה להומוסקסואלים, מאשר עצם המעשה. עצם המעשה, התורה מתעבת אותו. אבל איננה אוכפת נגדו שום דבר, כי הרי אין שום אפשרות מעשית שזה יגיע לידי סקילה. אבל מה שכן התורה לא רוצה, שזה יהיה ממוסד. כלומר, חוק שיסדיר נישואין הומוסקסואלים לא יתקבל, אבל מציאותה של ההומוסקסואליות לא תגרור אכיפה.
אז בכל זאת, אם הכל כל כך לא מפחיד, למה לא כותבים על זה? למה לא מדברים על זה? זאת אומרת, הרב אולי מדי פעם מדבר על זה, אבל אני שומע דיבורים בעיקר מהצד המפחיד של זה.
כן, אבל כל מי שלוקח ברצינות את הנושא, מתחיל לראות שזה הדברים הם אחרת. היה לנו ערב שלם בבית שלום יוחאי, ברחוב יבת 3 בירושלים. עסקנו במדינת הלכה, והבאנו לשם טוענת רבנית, הבאנו לשם... האדם שכתב ספר על הנושא וכדומה, אני חושב שהסוגיות האלה צריכות להיות נלמדות, ודווקא אני מאוד מקבל את מה שידידיה פרופסור ידידיה שטרן אומר, שבישיבות צריכים לעסוק יותר במשפט, והדברים שנראים היום לגמרי ארטילאים ואולי אפילו מפחידים יורדו הלכה למעשה, ואנחנו נראה כיצד הדברים בעצם הופכים להיות מעשיים ביותר ואפילו רצויים. כלומר, אני חושב ש ברגע שתהיה מדינת הלכה, אנחנו נהפוך למודל כזה, שלא יהיה מי שלא ירצה לחכות אותנו.
אז בעצם אתה אומר שעיקר
ה... עיקר העניינה של מדינת הלכה זה מדינה ששם שמיים חלליה.
כלומר, מבחינה סמלית, מבחינה ערכית, לא מבחינה של אכיפה. ולעומת זאת, אני כעורך דין, מכיר את זה שחוק, רוב רובו של השימוש שלו, זה עניין האכיפה ועניין השימוש...
חוק עונשין.
חוק עונשין. לא, אבל בכלל, גם כל הרגולציה היא בעצם חוק עונשין, כי אם מישהו לא מקיים את
אחת מהוראות... אבל רגע, לפי חוק עונשין, יש גם דיני מוות, כלומר, יש לפעמים דברים שחייבים עליהם עונש מוות, גם במדינה דמוקרטית כמו מדינת ישראל, ועושים הכל כדי שזה לא יקרה.
אבל אני חושב שהרבה אנשים היו מוכנים לקבל עונש מוות, או אפילו עונש של מאסר ארוך בכלא, על דברים שמזוהים איתם ערכית. אבל לא על דברים שאומרים, הדבר הזה זה שטויות שרבנים המציאו לאורך הדורות. כלומר, עכשיו שהמדינה תאכוף עליי איזה נעל אני נועל ראשון בבוקר,
אבל יש, האם יש הלכה כזאת, אני שואל אותך, האם יש הלכה כזאת שלפי ההלכה צריך בדין לאכוף עליי איזה נעל אני שם?
אני לא יודע, בשביל זה אני שואל את הרב.
אין הלכה כזאת.
ובכל זאת, אז מה עיקרה של מדינת הלכה? מעבר לקטע ערכי...
מדינת הלכה היא מדינה המכירה במשפט העברי בתור סמכות... בתור סמכות נורמטיבית. זה הכל.
ואז איך זה יתבצע בפועל? איך זה ייראה בפועל? מדינה מכירה בסמכות ההלכתית
נכון, כמשהו... ולכן מכוח זה אפשר לפנות לכל בית משפט, הרי כל בתי המשפט שלנו, לפי ההלכה היום, אינם ניתנים, כלומר אי אפשר לגשת לבית משפט סתם ככה בלי יתר של בית דין. מדוע? בגלל שזה בית משפט שלא מכיר בסמכות של תורת משה. ברגע שבית המשפט מכיר בסמכות העקרונית של תורת משה, מאותה שעה אתה יכול גם לגשת אליו, כי תורת משה מרשה לך לגשת אליו.
אז מה, בעצם כל בית משפט יוכל להפנות אותי לבית דין, זה ההפך?
נכון, בדיוק. ואז תהיה חלוקת עבודה, מה יעבור לבתי דינים רבניים, מה יעבור לבתי דינים כלליים, כמו שגם הר"ן כותב בדרשותיו, שיש שתי מערכות משפט בישראל, זו של המלך וזו של ההלכה, כשההלכה עניינה להביא השרת שכינה בישראל, והמלך לתקן את העולם.
אוקיי, okay. תודה רב שרקי.
בבקשה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.